ערב טוב לכולם. בגלל כל הנסיעות שהיה לי, ועכשיו שבשבוע שעבר הייתי בלונדון, דילגנו על אחת הפרשות החשובות ביותר בתורה.
איך היה הרב בלונדון?
היה מצוין, ברוך השם. עשיתי ברוך השם 10 הרצאות שם בארבעה ימים. דילגנו על משפטים קודם, שזה יותר קריטי, כי שם יש הרבה נושאים מעניינים מאוד שרציתי לדבר איתכם עליהם. לא, זה בפרשה הבאה, כן? נגיע גם לזה. בואו נסכם קודם כל את פרשת משפטים היום. יום חמישי יש לנו פה שיעור באנגלית, בג'ורג'יאן שול. תודיעו לכולם. הוכחות, ויכוחים, עניינים, כל מה שצריך, כן?
מתי?
יום חמישי הזה, ב-8, פה, בג'ורג'יאן שול, ביילוסטון.
באנגלית או בעברית?
באנגלית. הפרשה מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה. בדרך כלל הפרשה מתחילה, אלה. למה ואלה? זאת אומרת, זה המשך של משהו. מסבירים המפרשים, זה המשך של הפרשה הקודמת. מה הייתה הפרשה שקדמה? פרשת יתרו, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה בערך הבסיס של כל התורה. אם תיקח את כל התרי"ג מצוות, איכשהו כולם מתקשרים באיזושהי צורה לעשרת הדיברות.
מה עשור? איזה מתקשר?
כל, בעשרת הדיברות. כל דבר, אנוכי השם אלוקיך, זה כבר עניין של אמונה, ידיעה, תודה. עניין של ידיעה, שבת, מקור הברכה, כל דבר איכשהו מתקשר לעשרת הדיברות בישיר או בעקיף. אז צריכים לדעת שיש שלושה עמודים שהעולם עומד עליהם. השלושה עמודים העולם עומד, מה הם? כן? תורה, עבודה וגמילות חסדים. אז כולם חושבים בימינו עבודה מדוברה עובד בשקם. עובד בדואר, נהג מונית, זה עבודה. העולם עובד על זה שהוא נהג מונית. ברור שלא לא על זה מדובר, כן? אלא תורה, כולם מבינים, לומד, עמל בתורה ותומך בתורה, זה תורה. מה זה גמילות חסדים? גם כן כולם מבינים. עוזר, יתומים, אלמנות, מקרב אנשים, מאכיל אנשים, עניים, נותן צדקות. כן, נקה את המקווה, כל דבר שעושה למען הזולת, זה נקרא גמילות חסדים. ועבודה, על איזה עבודה מדובר? עבודת הקורבנות. בזמנם היה בית מקדש, או משכן, או משכן או בית מקדש. ובאמת, באמת מה שיצא פה, זה הפרשה של פרשת יתרו היא מדברת על תורה, שזה מתן תורה, והיא גם כן מדברת על עבודת הקורבנות, שהפרשה מסתיימת בעניין של המזבח. והנה הפרשה שלנו זה כל, כמעט כל הפרשה זה מצוות של בן אדם לחברו, פרשת משפטים, זה הכל עניינים בין אדם לאדם. יוצא שכל שלושת עמודי העולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים, בשתי הפרשות האלה, שזה פרשת יתרו ופרשת משפטים. עכשיו, דבר מאוד מעניין, היום בימינו אין בית מקדש. אז מה קרה לעמוד האמצעי? אז מה, העולם עומד על שני עמודים, השולחן נופל. מילא יש לך שלושה רגליים, שולחן עגול יכול לעמוד. אבל אם יש רגל אחת נשברה, מה קורה? גם השניים האחרות לא שוות כלום. אלא אומרת התורה, ונשלמה פרים שפתנו. מה זה פרים? פר. היו מקריבים פרים, 70 פרים, בסוכות וכו'. עכשיו שאין פרים, אין מזבח, מה עושים? במקום פרים, משלמה פרים שפתנו, בשפתיים, בתפילה. אז היום, ששואלים אותך, מה הם שלושת העמודים היום? תורה, תפילה וגמילות חסדים. הרבה אנשים לא מבינים מה כוח התפילה. למה? הם מתפללים 5, 10, 20 פעמים, לא עזר, מתייאשים. כבר שום דבר, השם לא שומע לי, לא יעזור כלום. אבל האמת זה לא נכון. אם בן אדם באמת יבדוק טוב טוב טוב, יש מחקרים מדעיים בדור הזה. אתם יודעים, בדרך כלל המדענים לא דוחפים את האף שלהם בעניינים רוחניים. אבל למשל בארצות הברית, קודם כל שאלו את האנשים אם מאמינים בהשם, מעל 90% מהאנשים מאמינים בהשם, באמריקה. שזה מאות מיליוני אנשים. שאלו אותם אם מאמינים בהישארות הנפש אחרי יום המוות. מעל 90% אמרו שכן. עשו מחקר, חילקו אנשים לשני קבוצות. אנשים שחולים במחלה שלא מתפללים, ואנשים שחולים במחלה שמתפללים. והרופאים האמריקאים הגויים מעידים שהאנשים שהתפללו על עצמם, דווקא על עצמם, לא, גם שאחרים מתפללים עליו זה מועיל, אבל אדם שהתפלל על עצמו, האחוזי ההחלמה שלהם גבוהים בהרבה מאלה שלא התפללו. לא רק זה, אני אתן לכם ראיה מוכחת. יש סטודנט באוניברסיטת בר אילן, קוראים לו תומר רביאב. רביאב, זה השם שלו. מה עשה אדון תומר רביאב? הוא קרא ברמח"ל, בר אילן זה כיפות סרוגות, זה דתיים. אז הוא קרא ברמח"ל, שהרמח"ל כותב שכל מצווה ועבירה שאדם עושה בעולם הזה לא רק משפיע על עצמו ועל עם ישראל, אלא משפיע על מציאות החומר מסביבו. זה משנה את החומר. אתם יודעים מה זה חומר? חומר זה אוסף של מולקולות, זה תנועת אטומים. חומר זה אשליה גדולה. האטומים זזים במהירות, זה נותן לך מן אשליה של שטח, של משטח. אבל באמת אם אתה מסלק רגע את תנועת האטומים, זה הכל יורד לאיזה כדורית קטנה שבכלל אין לה שום מסה. מי שקצת מבין פיזיקה. בכל אופן, אז הוא הביא, הרמח"ל אומר שזה משפיע על החומר. עכשיו, התומר הזה ראה שאיזה פרופסור יפני, אמוטו, לא זוכר בדיוק את שמו, הוא עשה מחקר מאוד מעניין. הוא שם טיפות מים במבחנה, טיפות מים בחדר שקיללו כל הזמן ביפנית, ושם טיפות בחדר שדיברו דברים של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בלי קשר עכשיו לדת, דברים חיוביים, דברים שליליים. ואחר כך הוא הקפיא את המים האלה במינוס 270 מעלות, משהו כזה, מינוס אדיר. ואחר כך הסתכלו על המים האלה במיקרוסקופ. בחדר שדיברו דברים יפים, המים בהגדלה גדולה, זו הגדלה של פי אלף, לא יודע בדיוק כמה, הסתכלו עליהם, זה נראה צורות מדהימות. מי שראה את ההרצאה שלי, תורה ומדע 2, שם אני מראה את התמונות. זה ממש מדהים, צורות של מעוינים, צורות כל מיני קווים, כל מיני משולשים, הכל סימטרי, אחיד, מתוכנן. ובמקומות שדיברו דברים לא יפים, לא היה שום צורה לטיפות מים במיקרוסקופ. אחרי שהוא ראה שהיפני הזה, שבכלל לא יהודי, עשה מחקר כזה על השפעת הדיבור על החומר, הוא החליט לעשות ניסוי דומה. מה עשה? לקח צמר גפן, שם את זה בעציצים כאלה מבחנות, שם זרעים של שועית עם מים, טפטף מים על הצמר גפן, שם את הגרעיני שועית, והכניס אותם בחדר שישבו שם קבוצה של אנשים וקראו תהילים כל היום. כל היום תהילים, פסוקים, דברי שבח להשם. שם אותם זרעים בחדר הסמוך, שם כל היום ישבו וקיללו. כל היום קיללו, לשון הרע, ליצנות, זה מה שהלך שם. פלא פלאים. בחדר שקראו, זה מחקר מדעי, לא מדובר פה עכשיו על דת, על אמונות, מחקר מדעי שקיבל תוקף. בחדר שדיברו דברי תורה ותהילים, הזרעים גדלו ישר, גבוה, והניבו מלא מלא עלים ובצורה מדהימה. ובחדר שקיללו, כלום לא גדל, הכל נפל, הכל עקום. רואים על השפעת המילים, על השפעת החומר. אז אם המילים שיוצאות מפה של יהודי, או אפילו מגויים, כמו ביפן, משפיעים על עולם החומר, אז קל וחומר שמשפיע עלינו, שאנחנו כל העולם נברא בשבילנו. זה פשוט. לכן כוח התפילה הוא הרבה מעל מה שאתם מבינים. זה משפיע על כל החיים שלך. בן אדם יכול עכשיו להתפלל כמה שנים על משהו מסוים, והוא לא מקבל אותו, כי השם יודע שזה לא טוב לו. התפלל על איזה בחורה מסוימת. אבל היא לא טובה לו, הבחורה הזו. היא לא זיווג שלו, היא לא שורש נשמתו, היא גם לא מתאימה לאופי שלו. הוא סתם, יש לו תאווה אליה בגלל שהיא יפה. אבל הוא לא באמת חוקר לעומק אם היא טובה לו או לא. הקדוש ברוך הוא עוזר לו בזה שלא מקבל את תפילתו. כי אם יקבל את תפילתו, הוא יהיה מסכן גדול. אבל השם מפצה אותו בדברים אחרים. הוא עשה איזו עסקה של מיליון דולר, הוא לא רואה את הקשר. הוא מתפלל על זיווג יום ולילה, אז השם אומר, אתה בוטח בי, אתה משליך יאהבך עליי, אתה סומך עליי בשידוך, אני אעזור לך בפרנסה. למה? בשידוך, מה שאתה מבקש זה לא טוב לך. או הפוך, הוא שולח לו אישה אחרת שהיא מתאימה לו. הוא בכלל התפלל תפילה לא נכונה, אבל השם מבין, הוא לא מבין, אבל הוא משתדל, נותן לו. לכן יש הרבה דברים שאנחנו נראה לנו כאילו השם לא קיבל את התפילה שלנו, אבל במציאות לא רק שקיבל, הוא קיבל בצורה יותר טובה ממה שביקשנו. רק אנשים לא תמיד רואים את זה. לפעמים גם לוקח 20 שנה להבין. הרבה פעמים אדם לא מבין. הנה אני עכשיו לפני שנסעתי ללונדון, בכלל זה היה פלא פלאים מה שקרה שם. אני יש לי איזו קבוצה, כל הרשעים מכל קצוות תבל התאחדו להילחם בי. הגייז, הלסביאנס, מחללי שבת, אלה בכל העולם, אלה שנשואים לגויים, כל מיני ליברל ג'וז, כל מיני שמאלנים, שונאי דת, כל מיני כאלה קונסרבטיבים, רפורמים. בקיצור, כל עמי ועמי של העולם הזה מצאו אחד את השני בפייסבוק, והחליטו, התחילו לכתוב, זה חייבים לעצור אותו. למה? מבחינתם, הוא עושה הכי הרבה נזק. מה שהתורה קוראת את הדבר הכי חשוב בעולם, הם קוראים נזק. כואב להם שאנשים חוזרים בתשובה. אז מה עשו? שלחו מכתב לבית הכנסת שהייתי צריך לדבר בו בלונדון, ותיארו אותי לא פחות מהיטלר. תוך פחות משעתיים, הבית כנסת הזה נכנס ללחץ, שם בלונדון הכל פוליטיקלי קורקט. זה לא, שם אתם יודעים, הכל כזה בזהירות, פוחדים, כל אחד פוחד על השם שלו, זה עולם, עולם, עולם אחר, זה לא מה שאנחנו רגילים, לא בארץ ולא פה. אז זה שירגן את הכל, אמר, טוב, אני לא יודע מה לעשות, קנינו כרטיס, פרסמנו, הודענו, עכשיו מה נעשה? אמרתי, טוב, השם לא רצה שאני אבוא ללונדון, ככה הבנו. עברו יום יומיים, אמר, אל תדאג, מצאתי לא מקום אחד, שני מקומות, במקום אותו אחד. עכשיו יש לנו שניים במקום אחד. וגם בשבת אנחנו כבר מסודרים בכמה מקומות וכו'. בסוף יצא שבמקום השיעור הזה יצא לי 10 הרצאות. לא אחד, 10. ככה השם עשה. וגם המקום שביטל לי בסוף הזמין אותי והתנצל, והרבנים הצטלמו איתי ומימנו את הדיסקים.
אותם אנשים ש...
אותם אלה שביטלו, ביקשו מחילה. הבינו שאיתרו אותם ורימו אותם, ובסוף גם ימנו את הדיסקים, הרגישו לא בנוח, שילמו על הדיסקים גם, על חלק מהם. מה רואים מפה? רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם יתקעו, בן אדם חושב, השם הוא נגדי, השם מעניש אותי, זה לא בטוח. השם עושה לך יותר ממה שאתה יכולת לעשות לעצמך. אתה הלכת על הרצאה שניים, השם רצה שתעשה 10. אבל איך הוא יעשה לך 10? זה לא הגיוני הרי, 10 הרצאות ב4 ימים. איך זה יהיה? זה יהיה בצורה כזאת שזה יתחיל מפרובוקציה, ויתחיל להיות דיבורים ובלגן, ומה נהיה? מאז יצא מתוק. זה רק דוגמה קטנה להרבה דברים בחיים. הרבה דברים שקורים בחיים, לפעמים אדם לא רואה את זה. לפעמים אדם לא רואה את זה. אני ראיתי כל כך הרבה ניסים בחודשיים האחרונים, בדברים שהיו נראים עבודים והיו נראים כשליליים ביותר, איך הכל בסוף מתהפך ונופל כמו פאזל למקומו. רק צריך עיון על החיים, כמו שכותב הרמח"ל וחכם בן ציון אבא שאול מביא את זה בספר המוסר שלו. האדם חייב להיות מעיין על החיים, כל רגע ורגע לשים לב לפרטים, איך בסופו של דבר הכל מתאפס כמו שהשם רצה. זה מדהים, ממש מדהים, רק מה? רוב בני האדם עסוקים בשטויות, שקועים בחומר, שקועים באבלי העולם הזה, אין להם סבלנות לעשות מעקב, לנהל יומן. אם אדם היה כותב יומן על החיים שלו, אתם יודעים איזה התחזקות הייתה לו? אם רק אדם היה רואה כמה ניסים קורים לו כל יום, איך הוא תפס את הטיסה, ואיך הטיסה התבטלה, למשל, אני אתן לכם דוגמה, הנה, אתן לכם דוגמה רק שתראו. הטיסה שלי ללונדון הייתה יום חמישי, 7:20 בערב. אמור לנחות שם בבוקר מוקדם, ראש חודש אדר א', ישר לבית הכנסת. בערך בצהריים, לפני שיצאתי לשדה התעופה, שלחתי אימייל למארגן שלי, בחור צדיק בשם אופר. אמרתי לו, אופר, הוא בריטי, מדבר במבטא בריטי, גדל באנגליה. אמרתי לו, אופר, תבדוק בבקשה, כיוון שאתה הזמנת את הטיסה, לא יודע עכשיו, אני לא יודע בדיוק כל הפרטים, תבדוק אם הטיסה לא השתנתה. לפעמים טיסות נדחות וכו'. אמר לי, בסדר, עברו כמה שעות, בינתיים אני כבר בדרך לשדה תעופה. עכשיו אני בטראפיק אדיר, תנועה של רשאוור, צריך להגיע לשדה תעופה בשעה נורמלית, וגם ככה הכל פקוק, ואני כבר בלחץ שאני מאחר לטיסה, פתאום שולח לי אדון אופר אימייל, הטיסה שלך התבטלה. שמו אותך בטיסה אחרת חצי שעה קודם. חצי שעה קודם. לא מספיק אני מאחר לטיסה, עכשיו חצי שעה קודם. בכלל אין סיכוי להגיע עכשיו. ולא הודיעו לי כלום. לא אימייל, לא טלפון, שום דבר. ויש לי כרטיס ביד, מאושר כבר. עשיתי צ'קין לטיסה. אני אומר, מה אני עושה עכשיו? בדרך כלל אני שם את האוטו ולוקח את הרכבת, עד שמגיע לטרמינל, זה חצי שעה סיפור. אמרתי לעצמי, טוב, אין לי ברירה עכשיו, אני חייב לחנות את האוטו בתוך הטרמינל, לשלם הרבה כסף, חמישה, שישה ימים, אתה צריך לשלם פי שתיים, פי שלוש, אין לך ברירה, אין לך זמן, מה, תפספס את הטיסה, אנשים מחכים. אמרתי, טוב, מהר נסעתי לטרמינל 7, חנתי שם את האוטו, מהר חציתי את הכביש, ואני עדיין בלחץ אטומי, אני עדיין לא מספיק לטיסה. פתאום אני רואה את התור, אנשים עם מזוודות, תור ענק. אני חייב להכניס מזוודה מלאה בדיסקים, תראו איזה השגחה. אני אומר, טוב, אין סיכוי עכשיו, אני לפחות שעה פה בתור. שעה בתור. ויש חוק, אם אתה לא מכניס את המזוודה שעה לפני הטיסה, הם סוגרים את המטען. אתה לא יכול לעלות את המזוודה. אז מה אני אעשה? אשאיר מזוודה עם 2,000 דיסקים שם בטרמינל? מה אני אעשה עכשיו? אני אומר לעצמי, זהו, כל הרעש, כל המאמץ, הכל זה, בסוף זה יסתכם בזה שאני מפספס את הטיסה ולא יגיע ללונדון. אתם יודעים, אני מתחיל ככה, עובר לי גלי של חום, פתאום אני מרגיש תפיחה על השכם. רביי! אני מסובב את הפנים, מה אני רואה? שוטר גוי. שפם, עגיל. רביי! מסתכל עליו, מדים כחולים של JFK, קנדי איירפורט. How are you? לא יודע מי זה. אומר לי, where are you going to? אני אומר לו, לונדון. אבל לא נראה לי שאני מספיק לטיסה, תראה איזה תור, אני אומר לו. אני רומז לו. הוא אומר לי עם היד ככה, תירגע, רילאקס. פלו מי. אחד שרואה הרצאות שלי באינטרנט, גוי. רשמתי את השם שלו. תכף תשמעו איזה נס היה פה. אומר לי, פלו מי. אומר לי, פלו מי. תשמעו טוב, תשמעו טוב. הלכתי אחריו. תשמעו טוב, הודעתי לו ועודך, קוראים לו אופיסר פדיגננו, פטיגננו, ממוצע איטלקי. תשמעו טוב, תשמעו טוב, פטיגננו. אי אפשר לצלם שם את השוטרים בתוך הטרמינל, זה בעיה. בכל מקרה, תשמעו טוב, איזה דבר מעניין. עקף מהר את כל התור, הכניס אותי ישר לפקיד הראשון, תוך דקה וחצי, שניים, היה לי כרטיס, במקום שעה, תוך שתי דקות כרטיס ביד. אומר לי, אני מחכה לך שם בסקיוריטי. תבוא לשם. אני עם המזוודה. נתתי את המזוודה, הכל. עכשיו אני הולך לסקיוריטי, הכניסו אותי איפה שהראש ממשלה נכנס. יש, לא עברתי במכונות הרגיל. תוך שנייה, פחות שתי דקות, 10 דקות מהרגע שחשך עליי עולמי, הייתי כבר בטרמינל יושב, מחכה לטיסה, שעה ומשהו יושב, מדבר בטלפון, רגוע.
קשה אליו כל הזמן.
ישועת השם כערף עין. עכשיו אמרתי לו, אני אומר את השם שלך בהרצאה שלי באנגלית בלונדון, שכל העולם ידע איזה זכות היה לך שהעלית אותי על הטיסה. עכשיו מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אבל אתה לא מבין איזה מזל יש לך. בעוד יומיים מעבירים אותי לג'ורג'יה, לאטלנטה. זה היומיים האחרונים שלי פה. אתם רואים? אז מה, רבות מחשבות באלה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואיך הוא יצא מהמעלית בדיוק באותה אלפית השנייה שהייתי צריך אותו? אם הוא היה יוצא מהמעלית עוד דקה, עוד דקה קודם, לא הייתי מוצא אותו, יש שם אלפי אנשים, אתם יודעים מה הולך שם בטרמינל. הוא יצא בדיוק איפה שעמדתי בפנים שלי מהמעלית, ככה מהצעת, וטפח לי על השרם, והוא זיהה אותי, תוך כדי הליכה, וכל כך הרבה אנשים, הוא זיהה אותי, וראה שככה, ומיד... הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, רק מה? בעוד שנה אני לא אזכור את זה כבר. כי ככה אנשים שוכחים את הנס. אבל אם האדם כותב יומן, ויש לו רגעים של ככה דאון בחיים, לא נראה, נראה לו שהכל השחיר עליו, ולא הולך לו, וקשה, ולא מוצא עבודה, ואין שידוך, לא יודע, כל אחד והבעיות שלו, יפתח רגע את היומן ויתחיל לקרוא. בתאריך זה וזה, השם הציל אותי מתאונה קטלנית. למחרת נסעתי, עשיתי טקסט בזמן הנהיגה, איך שהרמתי את הראש, עוד מאית השנייה הייתי נכנס ומת, ועצרתי ברגע. הדברים שלו ששוכחים אחרי דקה. אם אדם ינהל יומן, הוא יגיד, מה אני בכלל מתלונן? כל החיים שלי זה בכלל מתנה אחת גדולה, כבר מזמן הייתי צריך להיות מת. כמה וכמה פעמים. והשם עזר לי והביא אותי ועשה בשבילי, אבל דרך האדם רק לראות מה אין, לא מה יש. מה הרוויח, הוא התרגל כבר. טוב, נחזור לענייננו. אז אומר ככה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משפטים לומדים ומלמדים, לא שמים לפני אדם. מה יעזור אם אני אשים ספר חוקים ליד אדם שלא יודע ללמוד? צריך ללמד אותו. מה זה תשים לפניהם? תשים לפניהם משמע תשים ותלך. אבל זה לא מה שהשם רצה. השם רצה שמשה ילמד אותם את המשפטים. אז מה הולך פה? התשובה, יש הבדל בין חוקי התורה לבין חוקי הגויים. מה ההבדל בין חוקי התורה לחוקי הגויים? בכל מדינה ומדינה יש חוקים יבשים. זה מה שהחוק אומר, והשופט בעצמו כבול, ידיו כבולות. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכונים דברו. הרבה פעמים השופט, יש לי חבר שהוא שופט גדול בסן דיאגו, הווארד שורט קוראים לו, הווארד שור, הוא היה תובע כללי, הוא שופט רציני של חיים ומוות.
יהודי?
יהודי. שופט של חיים, והוא גוזר על אנשים חיים ומוות שם, זה לא צחוק, קליפורניה. והוא כבר ניהל כמה משפטים שהיו מאוד מפורסמים פה באמריקה בתקשורת, עם כל מיני סוחרי סמים גדולים, כנופיות, רציחות, מה לא. הוא אמר לי, לפעמים אני יושב בתור שופט ואני רואה שאני צריך לתת לבן אדם ללכת, ואני יודע שהבן אדם הזה הוא חלאת המין האנושי. אם זה היה נתון לשיקול דעתי, הייתי מכניס אותו למאסר לכל ימיו, שלא יראה רגע של אור. ואני יודע בדיוק מי הוא, ואני כבר רואה במהלך המשפט שהוא מענה את אשתו ושורף אותה ובועט בה ומרביץ לה, וכבר אני גם יודע שהוא סוחר סמים והורג אלה, הכל אני יודע, אבל זה לא רלוונטי לקייס. ואני חייב לתת לו ללכת, ואני לא ישן על זה בלילה. אבל אני כבול. הרי מה יקרה אם אני אעשה מה שהלב שלי אומר לי, ומה שההיגיון האישי שלי אומר לי, או העורך דין שלו מיד יערער, שניים, שלושה עירורים, גמרנו, אני מאבד את תפקידי. כי יש רייטינג לשופטים. מספיק ששניים או שלושה קביעות שלך ניתחו בעירור, זה סימן שאתה שופט לא אמין, אתה לא עושה את מילה, איך זה שאתה פוסק פסקים ומיד מבטלים את זה בבית משפט אחר. לכן אני לא יכול לעשות, אין לי ברירה. זאת אומרת, זה חוקת המשפט, אין מה לעשות, ככה זה בארץ, ככה זה בכל העולם. אבל בתורה זה דבר מאוד מעניין. התורה אומרת, יש דין ויש לפנים משורת הדין. אין בתורה כזה דבר חוק יבש. ברור שיש. אבל אסור להיטפל לחוק היבש. הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. זה גמרא במסכת בבא מציע, עמוד למד. שומעים? למה חרבה? יש כמה סיבות למה חרבה ירושלים. אחד, ששיחקו שם כדור בשבת. גמרא בירושלמי אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא בגלל ששיחקו בה במשחקי כדור בשבת, מה שנקרא טדי. אבל שמעתי שהפסיקו לשחק בשבת עכשיו בירושלים. אני מקווה. כן, ככה כתוב בגמרא לפני 2000 שנה, בגמרא ירושלמית, ככה כתוב, זה אחד הסיבות שירושלים נחרבה, ונחרב בית המקדש וכו'. כן, אותו דבר, הנה דבר נוסף. לא חרבה ירושלים, למה? אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. שהשופטים, הדיינים באותם ימים, נדבקו לחוק ולא הפעילו שיקול דעת. איך אומרים? תן לי רובוט. זה החוק, ככה צריך לעשות, עזוב אותי. זה לא מה שהשם רוצה. השם לא יכול לכתוב חוק ספציפי לכל מקרה ומקרה. חייב לכתוב חוק גבש. זה בערך 90% מהמקרים. אבל יש מקרים שחייבים להפעיל שיקול דעת. רואים שהבן אדם אמנם עשה עבירה, אבל היה בדיכאון עמוק, ויש כמה דברים, והייתה לו ילדות קשה, וקרה ככה, וזה בדיוק אחרי שקרה לו אסון, וכל מיני דברים מסוימים שהאדם צריך לראות במקרה הזה, שחייבים לעשות הכל כדי להקל בעונשו של האדם הזה. או לפעמים הפוך. לפעמים רואים שהבן אדם הזה מצפצף על כל הבתי משפט וממשיך ורק נהיה יותר גרוע, והחוק עכשיו אומר שנותנים לו רק וזה וזה, אבל באמת אם אתה מפעיל שיקול דעת צריך להחמיר איתו הרבה. למה? כי זה לטובתו. אם לא תחמיר איתו עכשיו שהוא בן 20, בעוד 10 שנים הוא כבר יהיה רוצח סדרתי. יש מצבים שהשופט חייב לערב גם שיקולים אישיים. אני אתן לכם דוגמה מה התורה מתכוונת. התורה אומרת שאם ראובן תובע את שמעון על ממון, המוציא מחברו עליו הראיה, ראובן צריך להביא ראיה ששמעון חייב לו ממון. אם לראובן אין ראיה, אין לו ראיה, הוא לא יכול, אין עדים, אין שטר, אין כלום. אבל גם השופט יודע שראובן לא יביא את שמעון לבית משפט אם לא היו דברים מעולם. זה לא קורה, מה? בדרך כלל אף אדם לא יתבע את חברו אם אף פעם לא היה ביניהם איזה עניין כספי. תאר לך, יש לך חבר, בחיים לא החליף כסף ידיים ביניכם, פתאום החלטת לתבוע אותו לבית משפט, ואתה תובע ממנו $100,000. ולא היה ביניכם כלום. זה לא דבר, לא מסתבר שיקרה כזה דבר. איך תעמוד שם שבוע ימים ותשקר, נתתי לך ולא נתת לו כלום? זה לא מסתבר. אין אדם מעיז פניו בפני בעל דינו. זה לא מסתבר. נכון? כל כלל יש יוצא מן הכלל. בדרך כלל השופט יודע, אם ראובן כבר הביא את שמעון, משהו קרה ביניהם. אם הוא טוען 100,000, אולי זה היה $1,000 באמת. בסדר, אבל משהו קרה, זה לא, הוא הלך, יצא מגדרו כדי לתבוע אותו, ומעמיד פה שקרים, ומביא, זה לא מסתבר. מצד שני, אין עדים, אין שטר, אין שום הוכחה. אז לפי התורה, אין עדים, שלום, שלום על ישראל. תביא עדים, תביא ראיה, נדבר, אין עדים, שלום, אני חייב לתת לו ללכת. התורה לא אמרה שהדיין חייב לעשות שמיניות באוויר כדי למצוא פתרון איך להוציא ממנו את הכסף. זה לא התפקיד של השופט, זה תפקיד של עורכי דין. אבל באמת מה שהתורה אמרה לדיינים, שהם חייבים להפעיל את כל השיקול דעת שבידיהם כדי למצוא את האמת. זה מה שבאמת השם רוצה, לא להידבק לחוק היבש, אלא רדיפת האמת. אז אני אתן לכם דוגמה. הרמ"א, רבי משה איסרליש, שהוא כתב הגאות על השולחן ערוך לפני 500 שנה, הוא היה דיין בבית דין. בא אליו אחד שטבע את חברו. והרמ"א רואה שניכרים דברי אמת. הוא רואה שבאמת הוא צודק, אבל אין ראיות. והוא אומר, אני ישנתי אצלו במלון, זה יש לו מלון, השארתי שם את התכשיטים שלי, את הכסף והכל, ובעל המלון, לא היה כמו היום חדרנים, חדרניות, היה אחד שבמלון, זה מין מוטל כזה. גנב נכנס לחדר שלי, גנב, נעלמו כל הדברים. ועכשיו הוא אומר, יש לך הוכחות, יש עדים, לא, יש לך זה. הוא אומר, לא, אבל מאיפה נעלמו הדברים? הוא היחיד ששומר שם. זה אחריותו, מה? אין ראיות שהיה שם. עכשיו, מה עשה? הרמ"א רואה שהוא מסכן מדבר דברים היוצאים מן הלב. ממש הוא בוכה, הוא רואה שזה לא יכול להיות משחק. מצד שני אין לו ראייה, אז באמת מהתורה הוא היה צריך להגיד, אני מצטער, צר לי עליך, אין לך ראיות, שלום. אבל לא עשה ככה הרמה, הוא ראה שהנוכל, בעל המלון, יש לו קופסה מכסף, שהוא לוקח כזה טבק, מכניס באף ושואף. כמו העיראקים בשוק, יושבים ככה עם השרשרת הזאת, מסבחה, וככה מכניסים טבק באף וככה מתעדשים, מה שנקרא יושבי קרנות, כן? אז הוא ראה שהוא, הבעל המלון, הוא דוחף את הטבק שלו לתוך האף, אז אמר לו הרמ"א, תגיד, אתה יכול לתת לי קצת מהטבק הזה? זה נראה משובח. אמר לו, וואו, איזה מזל, תראה, השופט מבקש ממני טבק, אמרנו, אני כבר מסודר. כבר רצה חשבון, הנה, הוא כבר לא ירשיע אותי, מה, נתתי לו את הטבק. בינתיים המשיך הדיון, והוא הרמ"א שם את הטבק על השולחן, הוא כבר שכח מהטבק, הוא נלחם על חפותו כביכול. בינתיים הרמ"א קרא לנער שם בבית דין, אומר לו, רוץ מהר לאשתו של הנוכל הזה, תגיד לבעלך אמר, כל התכשיטים שהוא גנב אתמול מהמלון, בחדר מהבן אדם כך וכך, תכניסי מהר הכל בסקית ותביא לי את זה, כי הוא חייב להחזיר את זה עכשיו לפני שיכפילו לו את העונש. והראיה, הראיה שהוא שלח אותי בעלך, הוא נתן לי את הקופסת טבק שלו. הוא נתן לו את הקופסת טבק. ההוא השליח רץ, אומר לי, אשתו בעליך אמר שהוא מסובך, יש הוכחות, יש עדים שהוא גנב את הכסף, הוא מהר רוצה להחזיר את הכסף לפני שיחייבו אותו כפול. אז מהר מהר תביא את כל התכשיטים, והראיה, הנה הוא נתן לי את הקופסת טבק כהוכחה שהוא שלח אותי. אז היא ראתה את הקופסת טבק של בעלה, היא ימינה לו, נתנה לו את כל התכשיטים, הוא רץ, נתן את זה לרמה ככה מתחת לשולחן, בינתיים ההוא ממשיך לשקר והם ממשיכים את הדיון, וכבר הרמה אומר, תראה איזה נוכל, עומד ונשבע וזה, בסוף אומר לו, טוב בוא בוא, קח את התכשיטים שלך לך הביתה, שלום. לקח את הטבק שלך, כן? ומה רואים מפה? זה מה שנקרא, אל תהיה ראש קטן. אל תעמיד את הדין, יש לי הרבה עבודה, זה לא תפקידי להיות עורך דין. לא, לא, לא. שופט אמיתי לא יושן בלילה אם יש עיוות הדין. אפילו שזה לא בסמכותו. זה לא בסמכותו. יש מצבים שאם השופט יעשה מחקר של שעה, שעתיים, הוא יגלה את האמת. אבל זה לא תפקידו. זה תפקיד של העורך דין, או של התובע, או של העורך דין של ההגנה. פה באמריקה, מה השופט יגיד? It's not my job. It's your job. אבל שופט בבית דין, מה זאת אומרת your job? אז בגלל שהוא יתרשל בתפקידו, אדם חף מפשע ייכנס למאסר עולם, או שיוציא אותו להורג? מה זה his job? איך אתה יכול לתת כזה דבר? לכן מה רואים כאן? שביהדות יש את הדין ויש לפנים משורת הדין. חוץ מזה לפעמים אתה רב גדול, תלמיד חכם, ואתה באמת צודק בדין, אבל יהיה חילול השם, העם ירנן, ידברו עליך. השבוע איזה רב אחד ראש ישיבה עשה חתונה מפוארת, בלי להיכנס לשמות. וגם אני לא אומר באיזה ארץ. ואותו רב, יש לו ישיבה די גדולה, ושם הבנתי שיש חצי מהאברכים שם עומדים להיזרק לרחוב עם כל הגזרות, כל הגזרות שהממשלה גזרה על האברכים המסכנים, שגם ככה בקושי היה להם מה לאכול. עכשיו הם נחיתו עליהם עוד גזרות, וגם אין להם מספיק תרומות לישיבות, אז יש הרבה אברכים שהולכים להיזרק לרחוב. מה הלך עשה אותו גאון? הלך עשה חתונה מפוארת, צי הפאר, סי הפאר. זה למשל טעות חמורה בשיקול דעת. כולם רוצים לעשות חתונה יפה לילדים שלהם, נכון? אבל ברגע שאתה סמכות ציבורית, זה כסף שלך, מותר לך מה שאתה רוצה, אתה רוצה שמח, אתה הכל טוב ויפה, אשתך לוחצת, הבת שלך, בסדר, הכל, יש לך מספיק טענות בעד. אבל יש לך חצי מהישיבה רעבים ללחם. יש, הם כמו, התלמידיך הם כמו בנים שלך. יש לך ילדים שרעבים, אין להם לשים כוס חלב על השולחן, פרוסת לחם, הילדים שלהם, אין להם מה לאכול, הם לא יכולים לשלם שכר דירה, היוקר מכריע אותם, גומר אותם, הם שבורים, מדוקאים, והם עכשיו יבואו הרי לחתונה של, של הבן או של הבת של אותו ראש ישיבה, והם רואים שם את כל הסטייקים והדגים והוויסקי וכל הפאר וכל זה, איך אפשר לשפוך את דמם? הרי מה, אז היית עושה משהו פשוט, ואת הכסף שהיית חוסך, היית מחלק להם. זה מצווה הרבה יותר גדולה בעיני השם. אז זה ראיה שאתה יכול לעשות משהו בדין, או שאתה יכול לעשות משהו לפנים משורת הדין. ראינו כמה פעמים בגמרא שרב אחד היה לו פועל, והפועל לקח חבית של יין, והיין נשברה. היה חבית נשברה וגרם לו נזק עצום. הרב לקח את המעיל שלו, היה לו איזה מעיל כך שווה כסף, כי רבון שישלם לו על היין. הסבל פשע, הפיל את החביל, הוא צריך לשלם עליה. אז הוא בא, הפועל הביא אותו לבית דין, תחזיר לי את המעיל. אז הרב אמר, אז הבית דין פסק שהרב צריך להחזיר לו את המעיל. אז הרב היה בעצמו דיין, אמר דין האחי, מה זה הדין של התורה? מה אתם ממציאים תורה חדשה? אמרו לו הדיינים, לא, זה לא הדין. זה פסק לפני משורת הדין. מה הפירוש? בשבילך זה הפסק. איש פשוט, אתה צודק, קח את המעיל ועוד הוא צריך לשלם לך את שער הכסף. הוא שבר לך חבית של יין. אבל אתה רב גדול. מחר כל הרחוב ירנן. יגידו, אין לו רחמים, סבל, פועל, פשוט יום, בקושי גומר את החודש. נפלה לו מהיד חבית, טעות. בסדר, הוא צריך לשלם עליה, אין מה לעשות, זה הדין. אבל אתה איש חשוב, אתה יודע איך כמה ידברו, כמה נזק יגרם לעם ישראל, אפילו שאתה צודק בדין, זה נקרא חילול השם. לכן הגמרא אומרת, נהיה, מה זה העמידו דבריהם על הדין? אנשים התחילו לרנן, לדבר, תראו מה הוא עושה, תראה מה הוא עושה, וזה מה שצריכים להיזהר מאוד. למה הפרשה מתחילה דווקא בדיני עבד עברי? יש כל כך הרבה עניינים חשובים, דווקא התורה החליטה לדבר על עבד עברי? כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, בשביעי יצא לחופשי. קודם כל, לפי הסוד, יש כאן דבר מאוד מעניין. יש קבלה בידינו שאדם שהיצר הרע נלחם בו בנושא מסוים. כמה שנים היצר הרע לא יניח לו בדבר הזה? שש שנים. אם אדם יחזיק מעמד שש שנים נגד התאווה הזאת ולא יישבר ויעמוד בניסיונות, בשביעי יצא לחופשי. למה? אדם הוא עבד של היצרים שלו. אם אדם יחזיק שש שנים מעמד, בשביעי יצא לחופשי. בשביעי, התאווה הזאת תעזוב אותו, הוא יצליח להתגבר עליה. אז זה לפי הסוד. סגולה. בואו רגע נדבר לפי הפשט של התורה. אנשים חושבים היום, טוב, מה לנו ולעבדים? אין בימינו עבדים. מה זה עכשיו עבד עברי? מי עבד? אתם מכירים יהודי שהוא עבד? א', התשובה ודאי. יש בלי סוף עבדים בעולם. אולי פחות יהודים, אבל בעולם יש הרבה עבדים. יש, לפני 100 שנה, היה מאות מיליונים של אנשים בעולם שהם בתנאי עבדות. בלי שום זכויות. הם עובדים בשביל מישהו, משועבדים לו, עבדים גמורים כמו בימי התורה. היום יש בערך כמה עשרות מיליונים, שזה לא הרבה. מבחינה, בעולם של 7 מיליארד איש, כמה עשרות מיליונים זה כלום. אבל עדיין זה עשרות מיליוני אנשים. אני כבר לא מדבר על אנשים שהבטיחו להם עבודה בארץ זרה, והם כשהגיעו לו שם קבלו אותם והכניסו אותם לעבוד בזנות, וסוגרים אותם בכל מיני חדרים, והם 20 שנה לא רואים אור, כל מיני נשים מאוקראינה ומרוסיה, וכל מיני אנשים שלא היה להם כסף לשלם למאפיה, אז לקחו אותם והגלו אותם ושמו אותם בתנאי עבדות. אני כבר לא מדבר על אלה, זה עולם מלא בכאלה. אנחנו מדברים על אנשים שנהיו עבדים, שלא היה להם מה לאכול והלכו להיות עבדים. נהיו משרתים והם גרים באיזה בית והם משרתים לכל דבר. אבל בוא רגע נבין מה הכוונה להיות עבד עברי. התשובה לכך היא ככה, תראו. לפני 3,300 שנה, התורה רצתה ללמד אותנו, כל הקונה לעצמו עבד, קונה לעצמו אדון. מה ההבדל בין עבד עברי לעבד כנעני, לעבד גוי? עבד גוי, קנית אותו, מה שאתה רוצה שהוא יעשה, הוא יעשה, תנקה את השירותים, תעבוד בשדה, ככה, תנקה את החמורים, תעשה ככה, תחתוך, מה שאתה אומר לו, חייב לעשות. אפילו עבודה בזויה, צחצח לי נעליים, תעשה ככה ותעשה ככה, כל מה שאתה רוצה הוא עושה, אבל עבד עברי אתה לא יכול להתנהג איתו ככה, אתה לא יכול לתת לו עבודה בזויה, אתה לא יכול לשבת עכשיו ברחוב להגיד לו בוא נעיציק, בוא צחצח לי את הנעליים ליד אנשים, היום בימינו זה דבר בזוי, זה מראה שאתה משפיל אותו, אתה לא יכול, זה עבירה על התורה, עכשיו אתה יושן במיטה עם מזרון של $1,000, איציק העבד צריך גם כן מזרון של $1,000. אסור לך להפלות בינך לבינו. מה זה? אני האדון והוא העבד. מה זאת אומרת? תורה אמרה, אתה יכול, אתה רוצה עבד, אתה תטפל בו לא פחות מהבן שלך. מה עוד? אתה אוכל סטייק, הוא יאכל סטייק. יש לו זכויות. פלא פלאים. לא סתם היה מציאות שאחרי שש שנים העבד אומר, אהבתי את אדוני. לא רוצה להיות לצאת לחופשי. כמו בצבא. בן אדם בא 3 שנים שירות חובה, יש כאלה התאהבו בצבא, רוצים לחתום קבע לכל החיים. Okay. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת, הסיבה העיקרית היא שפוחדים מהאזרחות. אין עבודות, מלחמת קיום, פה יש לי כבר עבודה, אני כבר עובד פה בנשקייה, אני כבר טבח, אני נהג, הצבא נותן לי עבודה, יש לי משכורת שלא יודע $1,000 בחודש, בגיל צעיר יהיה לי פנסיה, יש לי מכונית מהצבא מתי שאני צריך, יש לי תנאים, זה קרוב לבית, יש לי כבר, מה עכשיו אני אלך, יעזוב את הצבא, יחפש עבודות, מי אמר, אולי אני אהיה מובטל שנה, שנתיים, יכנס לחובות, אני אלך לאוניברסיטה כמה שנים, יערוק את עצמי, בסוף לא יהיה לי עבודה, הרבה פוחדים מהאזרחות, ויש כאלה פשוט מאוהבים בצבא. בדרך כלל בצבא זה דבר מאוד מעניין, שאדם נכנס לצבא הוא בוכה, ושהוא יוצא מהצבא הוא בוכה, אבל זה סוג אחר של בכי. כשהוא נכנס לשבא לצבא הוא בוכה מדיכאון ומלב שבור, כי הוא היה חופשי, גמר תיכון, אתה יודע, מחוף הים עם השערות וכל הבלוף שלו, פתאום גילחו לו את הראש, מלבישים אותו במדים ככה מימי אנטיוכוס, צמודים, ככה גילחו לו את הראש, הוא עומד שם, מתחנן לספר שירחם עליו, ישר הכניסו לו זריקה, תוך יום כבר הוא מנקה שירותים, לא רוצה לספר לכם מה הולך שם, אז הוא מיואש מהחיים, יש כאלה שוקלים להתאבד אפילו, כן? וכשהוא עוזב את הצבא הוא גם בוכה, בדרך כלל, למה? מתגעגע, מתרגל, כואב לו, וואו, אני לא אשכח. אני טעו אצלי בצבא בעשרה ימים, טעו בתאריך, התאריך שחרור שלי השלוש שנים, קבעו לי תאריך שחרור עשרה ימים אחרי. אמרו לי כולם, מה, לך תוכיח להם, הם שחררו אותך מחר. אמרתי, כל כך טוב לי עם החבר'ה פה, לא הולך להגיד להם. מתנדב, עשרה ימים. מה אתם רואים פה? כלומר, הבן אדם התרגל כבר לחיים האלה. עד רבה, הוא יודע, הוא אומר, אני עכשיו עוזב, הפרידה קשה עליי. אותו דבר העבד. בא, אומר, אהבתי את אדוני, לוקחים אותו לדלת, רוצים את אוזנו הימנית. אז מסבירים המפרשים, למה את אוזנו? למה לא עושים לו איזה שריטה באף, או בגבה, או בצוואר, או בבטן? למה דווקא כאן רוצים, לוקחים מרצע ורוצים את אוזנו? התשובה, אוזן שלא שמעה בהר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, עכשיו עושים לו סימן, הכל התחיל פה באוזן. אבל באמת זה לא תשובה כל כך שמניחת הדעת, למה? הוא עושה הרבה עבירות אחרות, אז למה לא רוצים לו את האוזן? הוא מחלל שבת, אז גם כן תרצה לו את האוזן, כי כתוב בתורה לא לחלל שבת. למה לא שמעת בהר סיני? כתוב לא לדבר לשון הרע בהר סיני, הוא כל היום מדבר לשון הרע. אז למה אתה לא רוצה לו את האוזן? הרי הוא היה צריך לשמוע, הוא שמע את אנוכי השם אלוקים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הולך עובד אלילים, למה לא רוצים לו את האוזן? הרי הוא שמע בהר סיני, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז מה הבעיה? אני לא מבין. אז מה קורה פה? אז מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים מפה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שכביכול דווקא האוזן היא שייכת יותר ללא תגנוב מלשאר המצוות. וצריכים להבין למה. מה הבעיה בזה? בואו אני אסביר לכם דבר מאוד מעניין. תשמעו טוב. לפני מתן תורה, אנשים ידעו שצריכים לשמור על הרכוש שלהם. למה? לא היה חוק מפורסם בחוקה לא תגנוב. נכון שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח שבע מצוות בני נוח ואחד מהם זה לא תגנוב. אבל זה לא היה דבר שמושתת בחוקה, שזה כתוב בספר, שכל בן אדם יש לו את הספר הזה בבית. זה היה עובר, מי שידע ידע, מי שלא לא. רוב הגויים לא יודעים את שבע מצוות בני נוח היום. 99.9% מהגויים בעולם לא יודעים מה אתה מדבר בכלל. לא יודעים שיש כזה דבר שבע מצוות בני נוח. זה התפקיד של עם ישראל לפרסם להם את זה. וואו. רק הבעיה שלנו שאנחנו עוד לא גמרנו עם אחינו, ש-70-80% מהם לא שומרים את חוקי התורה. שנסיים את הדבר הדחוף, נצטרך גם ללמד את הגויים שבע מצוות בני נוח. עוד לא הגענו לפריבילגיה הזאת. בינתיים אנחנו רואים דבר מעניין. עד מתן תורה כל בן אדם שמר טוב טוב על הדברים שלו. למה? אנשים גנבו. פתאום הקדוש ברוך הוא בא בעשרת הדיברות לא תגנוב. אז אמר, או, ברוך השם, עכשיו זה כבר לא בינו לביני. עכשיו זה הקדוש ברוך הוא, זה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זה עכשיו כבר יש את הפקטור השלישי שזה מלך מלכי המלכים. אז עד עכשיו זה היה רק אני והוא, אין כביכול אלוה, חס ושלום. אבל עכשיו שנכנס הקדוש ברוך הוא לתמונה, הוא הגרנטור, הוא הערב. הוא משגיח, אז אדם מפחד ממנו, אז אני פחות דואג על הדברים. יש דין ויש דיין. אז מה קרה? הגנב אמר, תראה, עד עכשיו היה קשה לגנוב, כי כל אחד שמר על הדברים שלו, החזיק אותם על עצמו כל הזמן, דברים העיקרים. עכשיו אנשים מתרשלים בשמירה. למה? כי הנה בעשרת הדברות לא תגנוב. עכשיו זה הזמן לגנוב. אז מה גרם שהגנב הלך לגנוב? בגלל שנאמר לא תגנוב, הוא קיבל ביטחון. שומעים או לא? אף על פי שיש קצת הערה על מה שאמרתי לכם עכשיו. מי שהסביר את זה, זה רבי יוחנן בן זכאי, אמר אוזן שלא שמעה לא תגנוב, אבל מי שהסביר את הפירוש שאמרתי לכם את זה, זה הרב השיל. הוא הסביר את זה. ובאמת יש קצת הערה על מה שהוא אומר. מה שכתוב לא תגנוב בעשרת הדיברות, לא מדובר על לגנוב רכוש. אלא מדובר על לא לגנוב, לא לחטוף בן אדם, לגנוב בן אדם. לקחת ממנו את החירות, את החופש שלו. למה? כבר נאמר בתורה לא תגנובו. לא תגנובו. אבל לא תגנוב, עכשיו זה מדבר על לגנוב בן אדם. בן אדם עכשיו אתה חוטף אותו, סוגר אותו, הפוך אותו למשרת שלך, והוא נעול בתוך בית סוהר. לא יכול לברוח, כן? אז באמת זה קצת הערה, אף על פי שאני חושב שהתירוץ לקושייה הזאת היא שרוב העולם לא מבין שלא תגנוב בעשרת הדיברות מדובר על נשמות, על לגנוב בן אדם. אלא מבינים, לא תגנוב, כמעט כולם יגידו לך. אפילו אנשים שיודעים תורה, לא תגנוב, הכוונה לא לגנוב כסף. אבל באמת שם מדובר על נשמות. טוב, נחזור לעניין שלנו. כתוב בהמשך הפרשה, וכי ימכור איש את ביתו לעמה. מה ההבדל בין עמה לשפחה? עמה קם מהמילה אם, אם הבית. אם הבנים שמחה, הללויה. אם הבית. אם הבית זה הבסיס של הבית. לפעמים אברהם אבינו היה לו את דמשק אליעזר. אליעזר עבד אברהם, הוא היה מנהל משק ביתו. על פיו יישק דבר, הוא אחראי על המשרתים, העשירים תמיד יש להם אחד שאחראי על המשרתים. עכשיו, שפחה זה אחת שנותנים לה לעשות עבודות בזויות, זה שפחה כנענית. כשמדובר על גויה, מה כתוב? שפחה כנענית, לא כתוב עמה כנענית. כשמדובר על יהודיה, שהיא שפחה, לא קוראים לה שפחה, קוראים לה עמה עברייה, עמה עברית. מה רואים מכאן? שקודם כל יש לה סטטוס אחר. אי אפשר לתת לה נקות שירותים, לצחצח נעליים, לעשות עבודות בזויות. אתה לא יכול, היא אחותך, היא מעם שלך. זה לא פשוט, חביבי, זה בת מלך. ודבר נוסף, למה כתוב וכי ימכור איש את ביתו? היה צריך למכור, להיות כתוב וכי ימכור אב את ביתו. מה זה איש? התשובה היא, אחד שמוכן למכור את ביתו בכסף, אי אפשר לקרוא לו אב, זה לא אבא זה. אחד כזה לא מגיע לו שיקראו לו אבא. למה? אדם אמיתי ימכור את הבת שלו? אם עכשיו יש אדם, יש לו בת צדיקה, גמרה בית יעקב, ובא לו איזה אחד, אומר לו, משה, אני יכול לגאול אותך מכל החובות שלך, מכל האיסורים שלך, אתה חייב מיליון דולר בשוק, לוחצים עליך, עניינים, שוק אפור, בוא נעשה הסכם, תן לי את הבת שלך, הוא בן 40, בת 20. הוא דתילוני, היא חרדית, צדיקה, צנועה, יפה, עם כל המעלות. אומר, תן לי את הבת שלך, אני עכשיו נותן לך מיליון דולר מזומן, ביני לבינך. ותכריח את הבת שלך להתחתן איתי. היום, אתה תכריח את הבת שלך להתחתן, אתה יודעים מה יקרה. ודאי זה לא יעבוד, כן? כי היום היא כבר שולטת בך עוד לפני שגמרה בת מצווה. אבל פעם שאבא אמר לביתו את חייבת להתחתן, סגר עליה גולל, זהו זה. לא תעיז להמרות את פי אביה. עכשיו היה לי מקרה, באה לי בחורה עכשיו, בשיעור הקודם, שאמרה שהיא הכירה בחור. הבחור הזה גרוש עם שני ילדים. בחור מצוין, היא אוהבת אותו מאוד, הוא אוהב אותה. זה בדיוק מה שהיא חיפשה, והיא הייתה המון המון בשידוכים בשנים האחרונות. שום דבר לא התאים לה, וזה בול מה שהיא מחפשת. רק מה? ההורים שלה לא מסכימים, גרוש עם ילדים. אף על פי שהילדים לא איתו, הילדים עם גרושתו, זאת אומרת הוא חופשי, ההורים לא מסכימים בשום, מה חסר לך? מה פתאום שתקחי גרו? מכירים את הסיפור. אז אני אמרתי לה בהתחלה, מה באמת הבעיה? את לא בעלת מום, לא חסר לך כלום, למה את לא יכולה לתפוס בחור גם יותר 10 שנים מעלייך? את יכולה לתפוס בחור שנה, שנתיים מעלייך, בלי עבר, וזה, אז למה דווקא את הולכת לכזה דבר? סתם, רציתי לגשש. היא אמרה, ניסיתי וזה וזה, וזה הדבר שמתאים לי בדיוק למה שחיפשתי. טוב, אחרי דין ודברים, הגענו למצב שאמרתי, אז אני לא מבין מה הבעיה, הרי במילא את עושה מה שאת רוצה. את לא תשמעי בכל ההורים שלך, אז מה את באה לשאול? אני רציתי לברר, את אוהבת אותו, הוא בחור טוב, שומר מצוות, תחתני. אז מה היא עונה לי? אבל אני לא יכולה להתחתן בלי הברכה של ההורים שלי. למה? בעדה שלה זה דבר חשוב מאוד. לעין כמו שהיה פעם. ברוב העדות, אבא, ברכה, לא ברכה, אבא, take it or leave it. אתה רוצה, אני שמח. לא רוצה, תקבל הזמנה לחתונה. זה מה שקורה היום בארץ, ברוב המקרים. פעם זה לא היה ככה, היו מתחשבים בהורים ואנשים ויתרו על אהבת חייהם כדי לא לפגוע בכבוד ההורים. השאלה היא, איזה אבא יעשה כזה דבר לביתו? ימכור את ביתו? זה היה דבר מאוד נפוץ.
מה נכון לעשות?
אם ההורים נותנים תירוץ, אם ההורים נותנים סיבה שהיא אמיתית לפי התורה, חייבים לשמוע עליהם. אם הם נותנים... אם הם נותנים סיבה שהיא לא מתאימה לפי התורה, אז אסור לשמוע בקולם. למשל, אם הם אומרים אל תתחתני איתו, הוא ספרדי, אסור לשמוע להם. אל תתחתני איתו, הוא אשכנזי, אסור לשמוע להם. אל תתחתני איתו, הוא לא מספיק יפה, אסור לשמוע להם. בעיניה הוא יפה. בעיניהם הוא לא יפה. היא אוהבת את היופי שלו, עובדה שהיא רוצה אותו. אל תתחתני איתו, אל תתחתני איתו, הוא לא מספיק גבוה. מה זה עניינכם? אני אוהבת אותו נמוך, או הפוך, הוא יותר מדי גבוה, זה לא עניינם. אבל אם הם אומרים, אל תתחתני איתו, הוא מאמר, כל העדויות מראות שכל שבוע בקזינו, חייבים לשמוע להם. כי זה גם מה שהשם היה אומר לך, לא רק הם. אל תתחתני איתו, הוא מעשן סמים, הוא לא אדם יציב, יום אחד מתעורר, יומיים לא. אל תתחתני, אז הם צודקים, הוא יהרוס את החיים אחד כזה. אל תתחתני איתו, הוא שקרן כרוני. כל הזמן משקר, כל היום מרמה, כל היום גונב, אז הם צודקים. אל תתחתני איתו, הוא חולה נפש. הוא כל היום רק מדבר על עצמו, הוא גאפתן שרוח, יש לו מידות רעות מאוד, אז הם צודקים. כל הדברים האלה גם התורה אומרת, תתרחק ממנו. מי רוצה כזה בעל? אבל אם הם באים אומרים, אל תתחתני איתו, בגלל שהוא לא מספיק עשיר, אסור לשמוע להם, העושר להשם. מה, חסר, השם חסר לו כסף? מחר יעשה אותו עשיר. כבר היו דברים מעולם. אנשים התחתנו עם עשירים ונהיו עניים אחרי שנה, ולפעמים הפוך. אלה לא סיבות מוצדקות. אף על פי כן, מסקנה, אדם צריך לעשות הכל כדי לקבל את ברכת הוריו, שבסופו של דבר ההורים ייתנו את הברכה. הכל. והיה והם לא מסכימים. לפעמים, הוא לא מהעדה שלנו. אנחנו לא נרגיש משהו משותף עם ההורים שלו. אז אני אהרוס את החיים שלי בגלל שלכם לא יהיה חברים? מה זה נוגע אליי? עכשיו בן אדם מצא בחורה טובה. צנועה, צדיקה, שומרת מצוות, חכמה, נאה בעיניו. בא אבא שלו אומר, תשמע, אם תתחתן את ההורים של הקרים, זה לא אנשים כלבבנו. מה הוא יענה לו? אבא, מכילה, מה לך שאני מתחתן איתה בשביל שיהיה לך חברים ההורים שלה? מצידי, אל תדבר עם ההורים שלה שתי מילים בשנה, מה אכפת לי? מה, שאנחנו מתחתנים בשביל שהמשפחות התחתנו? מה זה שייך לשידוך? הלוואי שזה היה גם טוב, שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז ודאי שזה עדיף. אבל אם זה לא יהיה, אז מה, על זה נבטל שידוך? לפעמים יש מחלות שהן קטנות. מה כן?
כן, איך אפשר לחיות ככה?
מה זה איך אפשר לחיות?
הם לא סובלים אחד את השני.
שלא יסבלו, אתה לא מתחתן של ההורים. אתה מתחתן בשביל להקים בית עם אשתך. מה? איפה כתוב? כתוב, עזב את אבי ואמו ודבק באשתו. זה פסוק מפורש. מה? אתה מתווכח עם מה? למה השם כתב ועזב את אבי ואמו? הרי בן הוא מחויב בכבוד אבי ואמו, נכון? אז התורה הייתה צריכה להגיד לך, יש כאן לכאורה סתירה. אתה עכשיו מתחתן עם אישה, ואבא שלך הוא הבוס שלך. אומר לך מה מותר, מה אסור, תשמע בקולו, אתה חייב לו, אתה הכרת הטוב אליו, גידל אותך וכו', ובלי קשר להכרת הטוב, גם אם לא עשה כלום בשבילך, אתה חייב בכבודו, כן? אז מה התשובה? התשובה היא שהתורה רצתה להראות לך שאף על פי שאתה כל כך חשוב שתכבד את ההורים, ברגע שאתה מתחתן, ההורים הופכים לשניים ברשימה. אשתך היא הראשונה, ואם אשתך אומרת אני רוצה בפסח להיות בבית, וההורים שלך אומרים, אנחנו רוצים שתבואו לבית קיץ שלנו בפלורידה, או לבית חורף, לא יודע איך קוראים לזה, ושם לא כל כך ישירת שמיים, ואין שם כל כך צניעות, ואולי אני יודע, האווירה שם היא לא אווירת חג מספיק. ואשתך אומרת, אני רוצה כאן, בני ברק, אני רוצה כאן, מונסי, אני רוצה מאה שערים. לא רוצה שם תעשות את החג, אתה חייב לשמוע לה. וגם אם בלי קשר לקדושה, היא אומרת, נוח לי יותר בבית שלי בחג. או אני רוצה להיות דווקא במלון הזה ולא שם. אתה שומע לה, לא לאבא שלך. וכל ההתנגשויות האלה בין ההורים לבין אשתך, אתה חייב ללכת עם אשתך. ואם לא, אתה חוטא. אתה חוטא. ואתה לא מקיים את מה שהבטחת בכתובה. בכתובה הבטחת דברים מסוימים וחתמת על זה עם עדים. ואתה שובר את השבועה שנתת ואת ההבטחה. לזון אותה, לפרנס אותה, לספק אותה, תמיכה וכו'. חוץ מזה, הורים חכמים צריכים לדעת מתי לשחרר. זוג חכם שמתחתן, כלל ראשון בנישואים, לעולם לא לספר להורים כלום ממה שקורה בבית. כלום. למה? כרגע שאדם יש לו איזה בעיה עם אשתו, והוא בא אומר לאבא שלו, היא עשתה ככה, היא פגעה בי, היא לא מנקה, היא לא אמא טובה, היא ככה, והיא עשתה ככה, והיא דיברה עם ההוא, כל מיני דברים, לאט לאט זה מצטבר אצל האבא טינה כלפיה. עוד מקרה הוא שמע, הוא לא רואה את הטוב, הוא רק שומע את הרע. פעם בכמה זמן הוא רוצה לו לראות אותה, אבל הוא כבר שמע עליה, זה וזה וזה. עכשיו יום אחד, הבן בא אומר לו, אבא, אתה יודע, היא התחרתה, היא ביקשה סליחה, והיא כבר הפסיקה, אז כבר לא עוזר. הוא כבר בראש שלו מחק אותה. ואז מה קורה? מתחילים לחצים. תעזוב, מה חסר לך, תתגרש, לפני שיהיה מאוחר, ומתחילים להפעיל עליו לחצים, או הפוך. לפעמים זה, עם האישה זה יותר נפוץ. מה היא צריכה אחד כזה, אנחנו לא יכולים לראות אותו, תתגרשי עכשיו לפני שיהיה לך ילדים, והם שוברים בתים. למה כל זה קרה? בגלל שהזוג, במקום ללכת לרבנים, לפקוט על הצרות שלהם, או מישהו שצד שלישי שהם סומכים עליו, שמבין בדברים האלה, הלכו להורים. וההורים הם נגועים בדבר, אבא לא רואה שהבן שלו אשם, קשה מאוד לראות. בדרך כלל הוא תמיד יחפש להצדיק את בנו ולא את קלתו. אף על פי שיש מצבים שהאבא רואה שהבן שלו לא בסדר, באה אישה והיא טוענת כל מיני טענות, והוא באמת, אם הוא אמיתי, הוא רואה שהיא צודקת, הבן שלו באמת לא עושה כלום עם החיים שלו, הוא באמת מסומם, הוא באמת מאמר, הוא באמת אלים, הוא באמת שקרן, הוא באמת לא מקפיד בתפילות, יש איתו הרבה בעיות, אז היא צודקת, אז מה עכשיו אבא ייקח את הצד שלה נגד הבן שלו? הוא נגוע בדבר. לכן מי שחכם, כלל ראשון בנישואים, אתה רוצה לספר את הדברים הטובים, אדרבה, זה רק יבנה אמון בינם לבינה. היא כזו טובה, היא בשלנית, היא כזו אמא טובה, היא אישה מצוינת, איך זכיתי, זה טוב להגיד. זה אדרבה, זה בונה אהבה ביניהם. שום דבר שלילי אסור לך להגיד על אשתך לאורך, שום דבר. כל בעיה שיש, אתה צריך ללכת לרב שלך, להתייעץ איתו, ואם צריך אז הוא יקרא לה. זה ככה צריכים לנהל את המערכת נישואים. אם לא, לא פלא שהרבה מתגרשים. הרבה מתגרשים מאגו ומטיפשות. וכמעט כולם אוכלים את הלב לכל החיים אחרי שהם מתגרשים, שתדעו לכם. יש כאלה אומרים ברוך שפטרני והם מתכוונים לזה. רוב האנשים הם רק עושים רושם. תחבר אותם למכונת אמת, הוא יגיד, הטעות הכי גדולה שלי בחיים זה היום שהתגרשתי. אם הייתי יודע מה שאני יודע היום, לא הייתי מתגרש. הרבה אמרו לי את זה. לקח להם 20 שנה להבין מה היה להם ביד. בדרך כלל אדם מעריך מה שיש לו רק אחרי שהוא איבד את זה. אבל האדם שהוא לומד הכרת הטוב, לומד תורה, לומד מוסר, הוא לא צריך לאבד משהו כדי להעריך אותו. הוא מעריך אותו כבר שיש לו אותו. כי התורה מחנכת להכרת הטוב. מחנכת על כל דבר קטן, כמה, איך הגמרא אומרת? דיים שמגדלות את בנינו. יש לך אישה לא טובה, לא מנקה. היא לא כל כך אישה אוהבת ורומנטית וכל מה שאתה מחפש. אבל אמא מסורה, מלבישה את הילדים, שבע בבוקר, עומדת באוטובוס, הולכת לאסוף אותם, דואגת, רופא, זה, מתפללת עליהם, וזהו. כל השאר איתה, איך אומרים? על הפנים. מה הגמרא אומרת? דיינו, דיים שמגדלות, רק על זה אתה חייב לה מיליון שנה של תודה. בוא נראה אותך שבוע מנסה לגדל את הילדים. את הקצת שערות שנשאר לך בראש תמרות, בידיים. אתה יודע מה זה לגדל ילדים? תנסה יומיים, תראה איך הם רבים, צועקים, להלביש אותם, אתה מביא לו ארוחה, חצי שעה עבדת, הוא זורק לך את זה, הוא לא רוצה. מה? תן את זה לגבר, הוא יוצא מדעתו. רק מה, הוא התרגל, הוא לוקח את זה כמובן מאליו. טוב, לפני שנסיים, אבא אמיתי, כמו שאמרתי, לא מוכר את ביתו. דבר נוסף, מכה אבי ואימו מות יומת. אחד שנתן לאבא שלו אגרוף סתירה ועשה לו סימן כחול, זאת אומרת, הדם כבר יצא מהאיברים, הוא התחייב מוות בידי שמיים. הוא גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. שומעים? אדם גנב איש ומחר אותו, כן? ובאמת, מה שנקרא חטיפה, אבל לא חטיפה לעצמך. שומעים? הוא מחר אותו. מחר את הזה. הוא מקלל אבי ואימו מות יומת. אז התחיל מכה אבי ואימו. סיים מקלל אבי ואימו. מה נכנס פתאום עכשיו חוטף בן אדם? מה זה שייך? זה לא שייך לנושא. התחלת באב ואבא והם, הסוף זה אבא והם, כל המשפט צריך להיות אבא והם. מה הכניס פתאום הוא גונב איש ומחרו? זה מה שנקרא גונבים תינוקות, כמו שגנבו לתימנים בקום המדינה הרבה תינוקות ומכרו אותם, ואמרו להם שהם מתו, ולא הראו להם גופה, הם לא הבינו מסכנים, הם רק באו, אמרו להם איפה הילד מת, נפטר מסכנים, תנחומנו. זה מה שעשו, הרי זה ידוע, כן, תינוקות תימן, יש פרשה שהסעירה את הארץ בזמנם. עושים את זה בכל העולם דרך אגב, כל הזמן, אין יום שלא גונבים ילדים ומוכרים אותם, מכל מיני מדינות וכו'. אז מה קורה פה? מה עכשיו זה שייך בתוך הפסוק? התשובה, בן אמיתי מדם של אבא, שיצא מאבא, לא מתקבל על הדעת שירביץ לאבא שלו או שיקלל את אבא האמיתי שלו. היום הכל יכול להיות, היום העולם כבר השתגע, אין חוקים, הכל נשבר, הכל נהרס, אנרכיה, אנדרלמוסיה, אבל אז איך ייתכן? רב סעדיה גאון לפני 1,000 שנה אמר, בן האמיתי יכול לקלל את אבא שלו? איפה שמענו כזה דבר? מעולם לא שמענו כזה דבר. בן אמיתי ירים יד ירביץ לאבא שלו? מאיפה? אפילו אצל הגויים אבא מדבר, מורידים כולם את הראש.
אם ילד צועק על אבא שלו, מקלל אבא שלו, זה מתחיל בהורים. ילד קטן, זה החינוך שלהם.
נכון, אז היום העולם נהרס. ההורים לא יודעים לחנך, והילדים הם עזי פנים, שכתוב לפני שיבוא משיח, החוצפה תסגה, יש כללה על העולם, שהנשמות האלה שנפטרו מהגלגולים הקודמים, שהם עזי פנים וחצופים, את כולם אספו, אשכרה שברכו אסף את כולם, וגלגל את כולם לדור הזה לפני ביאת משיח, כמו שהגמרא אומרת, בעקבת דמשיחה, יהיו דברים בזמן המשיח שיקרו בעולם. כל הדברים האלה שנכתבו לפני 2,000 שנה, היו בגדר חלום שחור. אף אחד בחיים לא חלם שקלה תקום בחמתה, שפני הדור יהיה כפני הכלב, שחוכמת סופרים תשרח, שיסנו את הרבנים. אבל בצורה כזאת שכל מילה שרב אומר, כל מוסר שהוא אומר, כל משפט שיוצא לו מהפה, הם כל כך שונאים את זה, הם כל כך אלרגים לזה, שאתה תגיד לו, בוא עכשיו תלך למסגד לשמוע ערבי דורש דברים מהקוראן שלהם, הוא יוריד נעליים, יעמוד עם כולם ככה, יכבד את המקום, ותביא אותו לבית הכנסת בשיטה, הוא מסרב לשים כיפה. כמו שראינו, לפני שבוע שבועיים בלוויה של אריק שרון, באו כל מיני ראשי ממשלות וכל מיני אנשים מכל מיני מדינות, גויים כגון טוני בלר ואחרים, כולם שמו כיפות. מי שני האנשים היחידים בלוויה שלא שמו כיפה? הבנים של שרון. כל הגויים כיבדו ושמו כיפה. כל שרי הממשלה האחרים, כל מיני אורחים ואורחות וכו', כל אחד קיבל את האירוע לפי כללי הדת והיהודית, שקוברים אותו בקבורה יהודית. ומי סרב לשים כיפה, חילול השם שכל העולם צוחק עלינו, איזה עזי פנים אנחנו. שניים שהם בנים שלו. עכשיו, מה אתה רוצה להגיד? שאתה לא מאמין בדת? כבר ידענו את זה, יודעים בדיוק מי אתה. לא חשדנו שאתה הרב הראשי של רחובות, כן? או של, איך קוראים למקום שלו? חוות השקמים. הרב הראשי עומרי שרון, או השני גלעד. לא חשדנו בדיוק שאתם דיינים בבית דין, או שאתם מקפידים קלה כבחמורה. הרי כולם יודעים בדיוק מי אתם. אבל למה למרות במוסכמות בשיטה דווקא להכיס? תשים את הכיפה, תחשוב בלב שלך שזה טיפשות. עוד שעה, אתה מוריד את זה ונגמר. אתה רואה הראש ממשלה שם, אתה רואה טוני בלר שם, אתה רואה גויים שמו. איך אתה לא מתבייש? הרי אתה רק עושה מעצמך צחוק. אני אגיד לכם, אני פעם הייתי במקום שהיה שם רב שהיה מאוד גאפתן ומה שנקרא באנגלית arrogant. חושב שהוא הקדוש ברוך הוא. והיה שם איזה זקן אחד שגם היה רב. אותו הרב החצוף היה בסביבות בין 45 נגיד, והרב ההוא היה בין 70 כמעט. והיה רב אשכנזי כזה שקט וזה, אבל תלמיד חכם רציני, איש מאוד מכובד. שהיו קונים לו עלייה לתורה, אתם יודעים, אצל הספרדים קונים, אז מישהו תמיד היה כבר מכבד אותו. שהוא היה עולה לתורה, כולם היו עומדים. מי היה יושב? העז פנים הזה, כולם עומדים לכבוד הזקן והוא יושב. למה? מי הוא בשבילי? אני הרבה יותר חשוב ממנו. שומעים? מה קרה בסוף? אנשי המקום איבדו את הכבוד שלהם לאותו אחד. אחד אחרי השני עזבו אותו. הוא נשאר כמעט בלי אף אחד. למה? ראו שהוא לא אדם הגון. הוא לא אדם עם כבוד. כי כתוב, מה החזל אומרים? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. אם עכשיו אתה רואה, עכשיו אתה בא לבית כנסת, יש איזה רב שקראו לו לתורה, כולם עומדים. יכול להיות שבאמת הוא לא אחוז ממך בתורה. יכול להיות שאתה באמת הרבה יותר גדול ממנו. אבל אתה רואה כולם עומדים, תעמוד. מה אתה גאפתן שרוח? מה מפריע לך דקה לעמוד? לא יודע מי זה, אולי הוא לא מגיע, אולי מגיע לו שתי סתירות. אבל עכשיו כולם עומדים. מה אתה רוצה להביע מחאה? אתה לא מבין שיסנו אותך? הרי אתה רק עושה לעצמך שם רע. כן? אז זה דברים שלצערנו הרב, לפעמים אדם לא מפעיל שיקול דעת. טוב, לפני ממש נסיים, דבר אחרון. הגמרא בבבא בתרא עמוד נ"ח אומרת סיפור, ונסיים בסיפור הזה. הגמרא אומרת שאישה אחת אמרה לשכנה, בעלי, יש לנו 10 ילדים, ורק אחד מהם בן שלו. זאת אומרת, כל התשעה האחרים זה מגברים אחרים. אשת איש הולכת עם גברים אחרים. קשה להאמין, כי אפילו בימינו קשה למצוא כאלה נשים פרוצות, שילכו, יביאו 9 ילדים בזמן שהיא נשואה לאיש אחר, 9 ילדים מ9 גברים אחרים. אני לא יודע אם הפרוצה הכי גדולה בעולם יכולה להתהדר בכזה הישג, כן? במרכאות. אבל אולי הגמרא רק מביאה את המעשה הזה כדי ללמד אותנו דין. אז הגמרא אומרת שהאבא שמע שאשתו מתוודה לשכנה שרק אחד מהבנים הוא שלו. לך עכשיו תדע מי הבן שלך. שאבא נפטר, הוא כתב בצוואה, כל נכסיי לבני היחיד. פתחו 10 הבנים את הצוואה, אומרים, מה זאת אומרת בני היחיד? איזה מי איתנו עכשיו? מה הולך פה? אז כמובן הגיעו לבית דין. מי היה הדיין? הרב בנה. הרב בנה הבין פה משהו חשוד. למה אבא כותב כזה דבר? הריח פה משהו. אמר להם, רבותיי, אבא שלכם עשה עוול, עכשיו הוא גורם לסכסוך במשפחה, מגיע לו מכות. מחר בבוקר כל אחד ייקח מכם מקל עווה, תלכו לקבר שלו ותקעו על הקבר, תגידו לו, למה עשית לנו כזה דבר? תקעו חזק על הקבר. אולי הוא יבוא בחלום, יגיד, יתקן את הנזק, יגיד למי הכסף. תבוא אליי אחרי זה, מחר לבית דין. למחרת, התייצבו כל 10 בבית דין. אומר, עשיתם מה שאמרתי לכם? אז כולם אומרים כן. כולם אומרים כן, עשינו מה שאמרת לנו. ואמר, עשית? כן, עשית, כן, עשית, כולם, כן. פתאום אחד שקט, ככה לא הלך. אומר לו, מה איתך? אתה הלכת לקבר של אבא שלך להקות עליו? אומר, אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, לא הלכתי. אני כבר מעדיף לוותר על הכסף. מה אני עכשיו? ילך ירביץ לקבר של אבא שלי, אני לא מסוגל. אמר לו, הרב, כל הכסף של אבא שלך אליך. למה? בן אמיתי לא יכול להקות על הקבר של אבא שלו. היד לא תזוז. אלה הלכו עיקו כי אין להם קשר דם. זה דברים רוחניים, זה לא צחוק. נכון, גידל אותה וכו', אבל אפילו שהם חושבים שזה אבא שלהם. יש דברים שזה מעבר לידע, ומעבר לעולם הגשמי, לעולם החומר. יש דברים בנשמה שהנשמה מרגישה. היא הוא לא חזה, מזלי חזה, הגמרא אומרת. לפעמים אתה לא יודע, אבל הנשמה שלך מרגישה, היא מקבלת מסר מהעולמות העליונים. לפני איזה 3 חודשים נסעתי לזה מקום, זה היה באמצע היום. הייתי צריך להגיע לשם ב6 בערב. יצאתי ב5, ואני נוסע במהירות, כי הייתי מאוד מאחר. הייתי צריך להגיע לשם, ועוד אחרי זה יש לי הרצאה, ואמרתי, אני חייב להגיע לשם ב6, אם לא, אני לא אספיק. ונסעתי מהר, ופתאום אני חושב לעצמי, עכשיו אני נוסע, מה יקרה עכשיו אם פתאום אני לא אשים לב, יהיה משטרה אחריי, יעצור אותי, יסבך אותי עכשיו. אז מה, איך שחשבתי את זה, אמרתי, יאללה, אני היית וילך למסלול האמצעי. לא עברה 2 שניות, בא בטיל משטרה אחריי. לא ראיתי אותו. ממש כמה שניות. פתאום אני רואה המשטרה, מסתכל עליי, הוא כבר מרחוק, עד שאני נוסע מהר. אבל פתאום ראה שאני עברתי לנסוע לפני שהוא עבר אותי, הסתכל עליי ככה במהירות והמשיך ישר הלאה. עזזתי, ואני לפני שראיתי אותו, הנשמה הרגישה דברים שלפעמים אתה לא מרגיש. לא תמיד, לפעמים. לפעמים אדם פתאום חושב על משהו, ואחרי שנייה הטלפון מטלפן, ואותו בן אדם שעכשיו הוא חשב עליו קורה, זה קורה כל הזמן. אז הוא אומר לעצמו, מה הולך, מה אני? יש לי רוח הקודש? התשובה היא כן. כן. יש רגעים בחיים של כל אדם, אפילו אדם שהוא לא איזה קדוש גדול, כן? שפתאום יש לו רגעים של התנוצצות של רוח הקודש. אז מה אנחנו רואים? אז הבן הזה, הרב אמר לו, בן האמיתי לא מכה על קבר אביו, נתן לו את הכל. זה מה שאני אומר לכם היום, בן האמיתי לא מכה על הקבר של אביו, בן האמיתי לא יורק לקדוש ברוך הוא בפנים. בנים אתם להשם אלוקיכם, שבת אותי בני וביניכם. בן אמיתי חלל שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, אותי בני וביניכם, איך יכול לחלל שבת? הקדוש ברוך הוא אמר, זה האות ששייך אליי, זה הקשר בינינו, זה הקרבה בינינו, זה הכל בינינו, זה הנצח נצחי, זה אותי, זה לא עוד, זה אותי לעולם, זה לא איזה עוד של יומיים, שנה, שנתיים, אותי לעולם, לנצח, אין, גמר העולם, הכל, תדע לך, מה שקישר בינך לביני זה השבת. איך בן אמיתי יכה את אביו? מובן. אז מה הנקודה? המסקנה הסופית להיום בעזרת השם, שתדעו לכם שכל אדם חייב ללמוד מהפרשיות, יש הרבה מוסר השכל לחיים ליום יום. כל אדם חייב לדעת, בן אמיתי לא מכה את אביו. מכה, אביו, מה כתוב? מות יומת. אתה יודעים מה זה מכה? מתחבא, שמנו כזב מחסנו. חיים בכזב. כל הזמן אנחנו עסוקים בלשכנע את עצמנו, זה לא נורא מה שאני עושה. זה לא כל כך נורא. זה לא, הנה הרפורמים גם עושים. מה אתה מביא ראייה מהרפורמים? יש מצווה אחת שהם שומרים? הנה הקונסרבטיבים, הנה הרב ההוא עם הכיפה הקטנה גם אמר שמותר. הוא כבר מוצא לכל דבר יותר. לא, לא, זה, אני מוכן להישבע שזה מצווה מה שעשיתי. יש לו שולחן ארוך משל עצמו. רוב הדתיים בעולם לצערנו, כולם הולכים לאותו רב. לכולם יש את אותו רב. איך קוראים לו לאותו רב? הרב מנוח. עושים מה נוח לי.
דתי לפי דעתי.
דתי לפי דעתי, יפה ג'ינג'י. דתי לפי דעתי. טוב, ג'ינג'י סגר את השיעור להיום. דתי לפי דעתי, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.